לפני שנתחיל היום, אני רוצה להגיד שני דברים. דבר ראשון, יש לנו סיום, השס מתוכנן ב-5 לינואר, בחטא בטבת, ואנחנו כבר עושים הרבה הכנות, ומה יהיה באירוע, וזה אירוע ממש עם המון, אלפי נשים תגיעו, זה יהיה ממש אירוע שווה להיות שותפים באירוע. מי שרוצה אינפורמציה, שישלח לי את ה... את המייל שלכם, אפשר לשלוח מייל לאינפו, I-N-F-O, strudelhadran.org.il, ואנחנו נשלח לכם עוד כמה ימים, אנחנו נצא עם, עם הרישום לאירוע ועם הפרטים, אז נא לשים את זה כבר ביומן. ודבר שני, אני רק רוצה לחזור על כך שדף יומי לנשים זה... אנחנו מבקשים עם אנשים שנהנים מהשיעור יכולים לתרום דרך האתר של דף יומי לנשים כדי להתקיים. אנחנו צריכים את התרומות שלכם. לצערי התרומות לא מוכרות במס, אבל זה תרומות שהולכים ישירות למפעל הזה של דף יומי לנשים, אז בשמחה תתרמו. אוקיי, אפשר למצוא את הפרטים בדף באינטרנט, דף יומי forwomen.org. אוקיי, עם זה אנחנו מתחילים עם המשנה. המקדיש נכסה והייתה עליו, אנחנו בערכין דף כ"ג היום, תחילת העמוד. המקדיש נכסה והייתה עליו כתובת אישה. מישהו אומר, כל נכסה אל ההקדש, אבל הוא חייב כסף לכתובת אשתו. רבי אליעזר אומר, כשיגרשנו, ידור הנאה. כשהוא יגרש אותה, הוא חייב לקחת נדר שהוא לא יקבל הנאה ממנה לעולם. למה? כי אנחנו חוששים שאולי הוא בעצם הקדיש נכסה ורוצה את הכסף שלו חזרה, לא רוצה שזה יהיה שייך להקדש. אז מה הוא אומר בעצם? הוא מגרש את אשתו כדי שהיא תוכל לגבות את כתובתה מההקדש, כאילו כי בעצם היה חוב על ה... על הנכסים, אז אפשר לקחת את זה, למרות שהוא הקדיש את הנכסים, הרי היא הייתה חייבת את הכסף, ולכן יש בעצם שיעבוד על הנכסים, והיא יכולה לגבות את זה, ואז הם יכולים לחזור להיות ביחד, וכך הוא יעשה מה שהם קוראים קנוניה, הם עושים כאילו קונספירסי כזה, לקבל את הכסף חזרה. אז הוא חייב לדור הנאה שהוא לא יתחתן איתה שוב, כאילו הוא אף פעם לא יקבל הנאה ממנה, כדי שאנחנו לא צריכים לדאוג שהם עושים קנוניה. רבי יהושע אומר, אינו צריך. לא צריך להיות, כן, השאלה קצת זה עד כמה בן אדם חשוד שהוא יעשה כזה דבר. אומרים, לא, מי שהקדיש נכסה, ואז גירש את אשתו. בסדר, הוא גירש את אשתו, ועכשיו היא תקבל את כסף הכתובה. אנחנו לא צריכים לחשוש שאולי הוא בעצם משתמש בזה כדרך שהם יכולים להחזיר את הכסף שלהם מההקדש, אוקיי? אז זה, לפחות עכשיו כך אנחנו נבין, נראה אחר כך בגמרא, איך הם בדיוק מבינים את הבסיס למחלוקת ביניהם. אמר רבי שמעון בן גמליאל, אף הערב לאישה, כיוצא בדבר, אמר רבי שמעון בן גמליאל, אף הערב לאישה בכתובתה, כנ"ל לגבי, לפי רבי שמעון בן גמליאל, מישהו ערב לכתובה, כאילו הוא אמר, במקרה שהבעל לא ישלם, אני אשלם את הכתובה. והיה בעלה מגרשנה, אותו דבר, אם הבעל רוצה לגרש אותה, אנחנו צריכים לחשוש שאולי שוב הוא יעשה קנוניה, כן, על הערב. כדי לקבל כסף מהערב, הוא יגרש את אשתו, כך הוא ואשתו יכולים להתחלק בנכסים של הכתובה מהערב, ואז הם יכולים לחזור להיות ביחד. אז לפי רשב"ג, ידירנה הנאה, שם יעשה קנוניה על נכסים של זה, ויחזיר את אשתו. אז הגמרא חוזרת למחלוקת הראשונה, במאי כמפלגה. אז אומרים, מה המחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע? אפשר להסתכל בדף, ושמתי טבלה. רבי אליעזר סבר, אדם עושה קנוניה על ההקדש. כאילו, יכול להיות שאדם יעשה קנוניה על ההקדש. ורבי יהושע סבר, אין אדם עושה קנוניה על ההקדש. כאילו, אין חשש שאיש יעשה כזה דבר. הם לא יעשו, אנשים לא יעשו קנוניה על כספי הקדש. ואלא, עכשיו יש לנו שאלה, אבל הד אמר רב הונה, שכיב מרע שהקדיש כל נכסיו. הרי רב הונה אמר שמה, מי שיושב על מיטתו, כאילו כמעט מת, והוא מקדיש את כל נכסיו, ואמר, מנה לפלוני בידי, אבל הוא אומר, אחרי שהוא הקדיש את כל נכסיו, הוא אמר, אבל יש קצת מתוך זה שבאמת שייך למישהו אחר. חזקה אין אדם קנוניה על ההקדש. אז כאן הוא אומר, בעצם אנחנו מאמינים לו, כי אין אדם עושה קנוניה על ההקדש, ולכן אין לחשוש שהוא בעצם משקר כאן כדי להפסיד את ההקדש. אז אם רב הונה אמר כזה דבר, אז זה ברור לפי זה שאין אדם עושה קנוניה על ההקדש, כאילו מה? אז אומרים, למה כתנאי אמר לשמעתי? מה, אם אנחנו חושבים שרב הונה אמר את דבר רק לפי רבי יהושע ולא לפי רבי אליעזר, קודם כל, לא ממש בפינת השאלה, כי הרבה פעמים אנחנו אומרים בעצם שמישהו הולך לפי שיטת תנה מסוים. אבל כנראה הייתה להם סיבה להגיד שהם לא רצו להגיד שהוא לא מסכים עם רבי אליעזר, ולכן הם סוברים, לא, לא הבנתם נכון. עד כאן לא פליגי אלא בברי. הם עושים חילוק בין המשנה שלנו לבין דברי רב הונה. דברי רב הונה נאמר על שכיב מרע. אבל בשכיב מרע, דברי הכל, אם אדם עשה קנוניה על ההקדש. Okay? תסתכלו בטבלה, יש ארבע אפשריות בעצם במה הם חוקים. Okay? אז יש לנו דבר ראשון, המחלוקת הראשונה לפי זה, שהמחלוקת הוא באיש בריא. האם הוא יעשה קנוניה על ההקדש או לא? אבל כולם מסכימים, אם הוא יושב על מיטתו וכמעט מת, הוא לא עושה קנוניה על ההקדש. מה איתה מה? מאוד הגיוני. אין אדם חוטא ולא לא. אדם לא יעשה חטא כזה ויעשה קנוניה על ההקדש אם הוא לא ירוויח מזה. ובגלל שהוא אמור למות עוד כמה דקות, עוד כמה שעות, אז הוא לא ירוויח מזה כלום. כן, אנחנו לא... כן, זה מעניין, כי היינו אולי חושבים שהוא מודאג לילדים שלו, ואולי בגלל זה, אבל אומרים לו, אנשים הם מאוד אגוסנטריק, כן? הם חושבים רק על עצמם, והוא לא היה מוכן לחטוא אם זה לא בשבילו. איקה דאמרי, יש כאלה שאומרים שבברי דכולי אמה לא פליגי, דאדם עושה קנוניה על ההקדש. דווקא בברי כולם מסכימים שבעצם הוא כן יעשה קנוניה ויש לחשוש. אבל המחלוקת ביניהם זה הכה בנדר שהודר ברבים כמפלגי. המקרה שהוא מקדיש נכסה והייתה לה כתובת אישה, אז מדובר בנדר שהודר ברבים. ואז אומרים ככה, מר סבר יש לו הפרה, ומר סבר אין לו הפרה. אם אומרים יש לו הפרה, אפשר להפר את הנדר, אז זה רבי יהושע, שאומר בעצם, הוא לא צריך לדרור נעמי אשתו, כי הוא בעצם יכול להפר את הנדר אם הוא רוצה. כאילו מדובר שמי שהקדיש נכסיו עשה את זה ברבים, ויש לו הפרה, בגלל שיש לו הפרה, אין לו חשש שיש לו דרך אחרת לצאת מזה, הוא לא צריך לגרש את אשתו. אבל לפי רבי אליעזר, אין לו דרך לצאת מזה, אין לו הפרה, ולכן הדרך היחיד זה לגרש את אשתו, ולכן יכול, הוא חייב לדור הנאה, כי אנחנו חוששים שהוא יעשה קנוניה. והיא באה את אמא, זה כולי אלמה, נדר שהודר ברבים יש לו הפרה. יש כאלה שאומרים לו, כולם מסכימים, אין לו זה מחלוקת, נדר שהודר ברבים בטוח אפשר להפר. והכה, וזה דבר שראינו כמה פעמים כבר, שיש מחלוקת, האם יש מחלוקת, אם כולם מסכימים בנדר שהודר ברבים יש לו הפרה, או יש על זה מחלוקת. אבל הכה בנדר שודר על דעת רבים כמפלגי. אבל יש הבדל בנדר שודר ברבים, או מי שאומר, אני נודר על דעת רבים. אם הוא נודר על דעת רבים, אז יש מחלוקת אם יש לו הפרה או אין לו הפרה. ואז שוב, רבי אליעזר אומר, אין לו הפרה, ולכן אנחנו חוששים לקנוניה, כי אין לו דרך להוציא את הכסף מההקדש, אלא אם כן יגרש את אשתו. או לפי רבי יהושע שאפשר להפר, ולכן אין חשש. אבל אז שואלים, ועל אחד אמר המאמר, נדר שודר ברבים יש לו הפרה, על דעת רבים אין לו הפרה, למה כתנאי אמר לשמעתי? אם רוצים להגיד שיש איזה מחלוקת תנאים, אז לא הגיוני שהמאמר אמר, נדר שודר ברבים, או בעיקר ההתמקדות על דעת רבים אין לו הפרה, הרי מה אם זה מחלוקת תנאים, כי יש כאלה שאומרים שכן יש לו הפרה, אז לא הגיוני, ותו, ועוד יש לשאול, לפי רבי יהושע, אם העניין הוא שיש לו הפרה, אז היה אמור להיות כתוב, ותוב רבי יהושע אומר, אינו צריך, אינו מועיל מבעלה. כאילו, הוא היה צריך להגיד, זה לא מועיל לדור הנאה בעצם, כי בעצם לפי רבי יהושע, אין לזה שום תועלת. כאילו, אין שום תועלת לדור הנאה, כי בעצם אם הוא באמת רוצה להגיע לכספים, יש דרך הרבה יותר פשוט לעשות, וזה להתיר את הנדר. אוקיי, זה אפשרות שלישית. אלא, הכה בשאלה דהקדש כמפלגה. אפשר להסביר שהכוונה, שהמחלוקת, זה האם אפשר לשאול על הקדש. אוקיי? בכלל. כאילו, זה לא עניין של האם זה נדר, האם הנדר שהודר ברבים יש לו הפרה או לא. אוקיי, סליחה, אני צריכה לחזור אחורנית. אני עשיתי בלבול קטן. בעצם, איך שהסברתי קודם, זה האפשרות הרביעית. בשאלה דהקדש. Okay, האם אפשר להתיר את ההקדש? אז האם אפשר לשאול על ההקדש או אי אפשר לשאול על ההקדש? על זה מה שבעצם הסברתי קודם, סליחה שתהיתי, הנדר שהודר רבים או הנדר שהודר על דעת רבים, שדיברנו על קודם, זה הנדר שהוא מודר הנאה מאשתו. אם הוא לוקח נדר שהוא נודר הנאה מאשתו ברבים או על דעת רבים, אם הוא יכול להפר את הנדר, כן? אז זה לא עוזר בעצם, ולכן אמרו לפי רבי יהושע, צריך להיות לא אינו צריך אלא אינו מועיל. זה לא מועיל כלום, כי הוא בעצם יכול להפר. ולפי רבי אליעזר, אי אפשר להפר, ולכן דווקא הנדר זה פתרון טוב, כי זה יגרום לאדם לא לעשות פנויה להקדש. אוקיי? אז בעצם, אנחנו כאן, הכל העניין של הנדר, פשוט צריך למחוק את מה שאמרתי קודם, זה הנדר שהוא נודר הנאה מאשתו. האם זה תקף לעולם או האם זה לא תקף לעולם. אם זה לא פותר שום בעיה, אז אין צורך לעשות את זה. כאילו, אין טעם לעשות את זה. אבל בגלל שרבי ישוע אומר אינו צריך והוא לא אומר אינו מועיל, אז הם דוחים את האפשרויות האלו ואומרים שמדובר בשאלה עד ההקדש, האם אפשר לשאול על ההקדש או לא. ואז בדיוק כמו שאמרתי קודם, אם אפשר לשאול על ההקדש, אז הוא לא צריך לדור נעם אשתו, כי בעצם הוא כבר יש לו דרך להגיד, גישה יותר פשוטה כדי להגיע לכסף. אוקיי? עכשיו הגמרא אומרת, מביאה ברייתא כדי לחזק את העניין שזה שאלה דהקדש, והתניא, המקדיש נכסה והייתה עליו כתובת אישה, רבי אליעזר אומר, כשהוא מגרשה, ידור הנאה, רבי יהושע אומר, אינו צריך. אוקיי? עד עכשיו זה מה שאמרנו בעצם. ואמר רבי אליעזר ורבי שמעון, הן הן דברי בית שמאי, הן הן דברי בית הלל, כאילו דברי רבי אליעזר תואמים דברי בית שמאי, ודברי רבי יהושע תואמים דברי בית הלל, למה? שבית שמאי אומרים, הקדש טעות הקדש. אם עשו הקדש בטעות, זה הקדש, אין מה לעשות, כלומר אי אפשר לשאול ולהגיד, אילו ידעתי את זה, לא הייתי מקדיש נכסי, ובית הלל אומרים, הקדש טעות אינו הקדש, דווקא זה לא הקדש, אפשר לשאול על זה. ואם כן, אפשר להבין שזה בעצם נקודת המחלוקת. וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר. עכשיו ממשיכים הלאה. משה בר עצרי ערב דקלטה הווה. אוקיי, אנחנו חוזרים לעניין של הערב. אז משה בר עצרי היה ערב לקלטו. זאת אומרת, הוא היה ערב לכתובה של הבן, כאילו הכתובה שהבן שלו כתב לאשתו, הוא היה ערב לבן שלו בעצם. ורב הונה ברי צור ומרבנן הווה. ורב הונה הבן שלו היה תמי חכם. הוא דחית עלי מלטה, ולא היה לו כסף. אז אמר הבאיה, ליקה דנס בעצה לרב הונה דליגריש לדביטו, ותדבק תובתה מהבועה, ולהדרי מהדרי. הם אומרים, למה מישהו לא מציע עצה לרב הונה בעצם, שמה הוא יעשה, בדיוק מה שאמרנו קודם, שהוא יגרש את אשתו, היא תדבע את הכתובה מהאבא שלו, ואז הוא יחזיר אותה להיות אשתו. זה די מוזר, כי עד עכשיו ראינו שאי אפשר לעשות, זה כאילו קנוניה, זה לא דבר חיובי. אז אמר לרבא, והענן ידור הנעת נן, הרי למדנו במשנה, שהוא צריך לדור הנעה אם הוא רוצה לעשות כזה דבר. אז מה הבאי אומר? והבאי, את הוקולת מגרש בבית דין המגרש? זה מעניין, כי אצלנו כל אחד שמתגרש, מתגרש בבית דין, או מגרש, מגרש בבית דין, אבל כאן הבאי אומר, לא כולם מתגרשים בבית דין. אם הוא יגיע לבית דין, אז הבית דין יגידו, אתה חייב לדור הנאה. אבל אם הוא סתם נותן גט לאשתו, בלי ההתערבות של הבית דין, אז הוא יכול לעשות את זה, ואף אחד לא יכריח אותו לדור הנאה מאשתו. ובזה יש פתרון מצוין. אז הוא אומר, למה לא הציעו לו עצה כזאת? אז ממשיכים עם המעשה, ואחר כך באמת נשאל איך בכלל הוא אומר לבן אדם להרים בצורה כזאת. יגאל מילטי דה כהן הווה, כנראה הבאי לא ידע את זה, אבל בהמשך התברר שרב הונה היה כהן. ואם כן, אסור לו להחזיר גרושתו, ולכן זה לא פתרון טוב. אמר הבאי, הבאי התגובה שלו זה בתר עניה אז לעניותה. אחרי, כאילו, העני פשוט, מי שעני ומסכן כזה, דברים מסכנים קוראים לו הרבה. אוקיי, זה מאוד טיפוסי להבאי, כי היו לו חיים קשים. אמא שלו מתה, האבא שלו מת כשאמא נכנסה להיריון, והאמא מתה כשהוא נולד, והיו לו חיים קשים, וזה אחד מהאמרות שלו שרואים שחיים קשים בעצם. עכשיו שואלים, ומי אמר הבאי האחי? איך הבאי בכלל הציע כזה הצעה? והאמר הבאי, איזה הוא רשע ערום? זה המסיא עצה למכור בנכסים כרבן שמעון בן גמליאל. הבאי אומר במסכת סוטה, הוא אומר בעצם שמישהו רשע ערום זה מי שנותן עצה למישהו למכור את הנכסים כפי שהציע רבן שמעון בן גמליאל. אוקיי, מדובר במקרה שמישהו השאיר כסף למישהו אחר, כאילו הוא אמר, כשאני אמות, נכסה יוכלו לפלוני, ואחרי שהוא מת, יוכלו למישהו אחר. ובעצם, הפלוני האמצעי לא יוכל להוריש את הנכסים אלו לילדים שלו, אלא זה ילך למישהו אחר. עכשיו, לפי רבן שמעון גמליאל אומר, שבעצם אם השני מחר את הנכסים האלו למישהו אחר, אז זה בסדר, הוא יכול. אז אם כן, אם הוא רצה שהילדים שלו יהנו מהנכסים האלו במקום להעביר את זה לבן אדם שלישי, הוא בעצם יכול למכור. אז הבעיה אומר, מי שמסיא עצה למכור את הנכסים כפי שרבן שמעון גמליאל אומר, הוא רשע ערום. אז איך הוא מסיא עצה לרב הונה לעשות קנוניה על אביו? אז עונים, ברי שענה, זה בן שלו, זה משהו אחר. זה פשוט פתרון כדי להתל, כאילו, זה כמו wake-up call לאבא שלו, לשים לב שיש לו בן עני וכדאי לתת לו כסף, כן? בגלל שהאבא שלו כנראה היה עשיר והבן היה עני, הוא צריך לטפל בבן שלו ולכן זה מותר. וצור ומרבנן שני, ובגלל שהוא גם היה תמיד חכם, אז זה מותר. אז עכשיו שואלים בטייפוקלי, תערב דקטובה לא משתעבד, אבל הרי מה למדנו? שמי שערב על כתובה, הנכסים לא משועבדים. בעצם, הוא לא צריך לשלם חזרה את הכסף, אוקיי? הוא לא צריך לפרוע את הכתובה בכלל, אוקיי? ערב לכתובה בעצם לא שווה כלום, אוקיי? נראה אחר כך, כאילו הסיבה שאנחנו אומרים את זה, נראה אחר כך למה, אוקיי? נשאיר את זה בסימן שאלה כרגע. עכשיו אומרים למה? קבלן הווה, הוא לא היה ערב, הוא היה קבלן. קבלן זה סוג של ערב, אבל ערב שלוקח על עצמו הרבה יותר אחריות. הוא אומר בעצם, אתה יכול לגבות ישר ממני, לא צריך אפילו ללכת לבעל חוב קודם, אפשר לגבות ישר ממני. אז כנראה האבא היה קבלן ולא ערב. אז אומרים, הניחא למאן דאמר, התירוץ הזה עובד רק לפי מי שאמר קבלן, אף אגב דלית לנכסים ללא ומשתעבד. שקבלן משתעבד לבעל חוב, אפילו אם אין נכסים ללא, ולמה? כי רב הונה היה עני, אז כנראה לא היו לו נכסים בכלל. אז זה רק מסתדר לפי מי שאומר שאם אין לו נכסים ללא ועדיין הוא משתעבד. אלא למען דאמר אילה משתעבד, לילה לא משתעבד, מה יקרה למאמר? אבל לפי מי שחולק על זה וחושב רק כשיש נכסים, והוא אומר אני היה קבלן, הנכסים שלו משתעבדים. אבל לא אם, או הוא משעבד עצמו. אבל אם אין ללווה כסף, אז ברור שהוא לא משעבד את עצמו, אפילו הוא אומר שהוא יהיה קבלן. עכשיו, למה זה כך? כי כשאין נכסים ללווה, והוא מסכים להיות ערב, הוא בעצם, כן, היינו אולי חושבים שזה בדיוק המקום שהמקרה שהוא ישתעבד לחוב, אבל דווקא אומרים שלא. כי הוא באמת, בגלל שאין נכסים ללווה, הוא באמת יראה להפסיד את הכסף, וכנראה הוא רק עשה את זה כדי לרצות את המלווה, או במקרה של האישה, כדי שהוא ייתן את הכתובה לאישה. אבל הוא לא באמת התכוון לשלם. אוקיי? ולכן לפי זה, איך אפשר להסביר? הרי רב הונה היה עני, ולא היו לו נכסים. זה מקרה של אין לו נכסים ללווה, ולפי הדעה השנייה, לא משתעבד. אז אי בית אמר רב הונה הווה לוי השתדוף. אולי באמת כשרב הונה כתב את הכתובה, היו לו כספים ורק אחר כך הם התקלקלו. והיא באה את אמא, אבל לגבי ברי, שיעבדי משעבד נפשי. שוב, זה מקרה שונה, כי זה אבא עם בנו. אז אפילו שלא היו נכסים לבן, הוא באמת עשה את זה בלב שלם. כן, כל העניין כאן, כשמישהו נעשה ערב או קבלן, האם הוא קיבל את זה בלב שלם או לא. אוקיי? דאיתמר. עכשיו אנחנו רואים איפה יש את המחלוקת הזאת. וכאן אפשר גם להסתכל בטבלה בדף. כן, יש כל מיני אופציות כאן על מקרים. יש לנו ערב דכתובה, דברי הכל לא משתעבד. אף אחד לא חושב שערב של כתובה משתעבד. כן, נראה אחר כך למה. קבלן דבעל חוב, קבלן מי שלוקח על עצמו להיות קבלן בבעל חוב, דברי הכל משתעבד. זה בדיוק העניין, הקבלן בבעל חוב משעבד נפשי. ערב דבעל חוב וקבלן דכתובה, אבל כשיש לנו ערב של בעל חוב, שהוא לא קבלן, לא לקח על עצמו הרבה, וקבלן של כתובה, פליגי. יש על זה מחלוקת. איקה למנדה אמר, איתלי נכסה ללא ומשתעבד, לילי לא משתעבד. יש כאלה שאומרים, רק אם יש נכסים ללא והוא באמת שיבד את עצמו, אבל אם אין לו, אז לא. ואיקה למנדה אמר, אף אגב דלילי משתעבד. אפילו אם אין לו, משתעבד. והלכתה בכולו, והלכה הוא בכולם, אף אגב דלילי נמי משתעבד. אוקיי, אז כל המקרים האלו, אפילו אם אין לו כסף, אנחנו פוסקים שהוא כן שיבד את עצמו. לבר מערב דכתובה. המקרה היחיד שכבר אמרנו שדברי הכל לא משתעבד, זה ערב דכתובה, וסוף סוף אנחנו נראה למה. דאף אגב דאיתלי לא משתעבד. למרות שיש לו, הוא לא משתעבד. למה? מה איתה? מצווה כאבי ולא מידי חסרי. יש שני תנאים כדי שזה יעבוד. אוקיי, נדבר על זה בעוד דקה. אוקיי, הוא בעצם, כשהוא הסכים להיות קבלן לכתובה, הוא רק עשה את זה לשם מצווה. מה המצווה? כדי שהאישה תתחתן עם הגבר, כן? רצה להבטיח שיהיה כתובה, אל דאגה, אני אקח על זה על עצמי במקרה שהוא לא משלם. אבל רק בגלל שהוא רצה שיתחתנו, אבל לא שום סיבה אחרת. ובנוסף על כך, היא לא חסרה שום דבר. מה זאת אומרת? היא מקבלת כתובה תמורת כלום, אוקיי? זה לא בדיוק תמורת כלום, צריכה להיות אשתו וזה, אבל בעצם היא לא הוציאה כספים, זה לא כמו הלוואה, שמישהו הוציא כסף. כשמישהו הוציא כסף ונתן לו לא בכסף, אז הוא חסר משהו, ולכן כשהרב קיבל על עצמו, הוא קיבל על עצמו בעצם להחזיר לו את הכסף, כן, במקרה שהלווה לא יחזיר את הכסף. אבל במקרה של האישה, היא סתם מקבלת משהו, בעצם בלי להוציא כספים. אוקיי? אז בעצם יש שני תנאים כדי שישעבד את עצמו. דבר ראשון, שהוא קיבל על עצמו להיות קבלן, שאפשר לקחת גישירות ממנו, וגם במקרה שיש הפסד לצד השני, למלווה, לבעלך, כן? למלווה שהוא בעצם מוציא כסף. אוקיי. ההוא גבר דזמנינו לנכסה, וכגר שלו דביטו. כן, מישהו מכר את כל הנכסים שלו, ואז גירש את אשתו. שחר רב יוסף ברי דרבה לקמי דרב פאפה, שלח בפני רב פאפה, ערב תנן, הקדש תנן, למדנו על ערב, כן? למדנו על הקדש, כן? שבשני המקרים האלו, נכון, בערב יש מחלוקת, אם הוא צריך לדור הנאה או לא, לפי רשב"ג בערב צריך לדור הנאה, מה לגבי לוקח? האם אנחנו חוששים שהוא יעשה קנוניה על מי שמחר, כאילו הוא מחר את כספיו למישהו, האם אנחנו מודאגים לקנוניה? אמר לי, תנא כירוך לנחשב הנזל? כאילו מה, האם אנחנו חושבים שהתנא צריך לרשום כל מקרה ומקרה לגופו? לא, בטוח הוא התכוון גם לזה. נהר דה אמרי, תתנן תנן, ודלא תנן לא תנן. כאילו, אם זה מופיע במשנה, בסדר. אם זה לא מופיע במשנה, כנראה במכוון זה לא מופיע במשנה. אמר רב משרשיה, מה הייתה מדנהר דה? בשלמה הקדש משום רווח דה הקדש. ערב נעמי, מצווהו דעביד. ולאו מידי חסרה. בשני המקרים האלו יש סיבה. דבר ראשון זה הקדש, אז יש רווח להקדש. דבר שני, בערב הוא עושה מצווה, כן? וגם לא חסרה כלום. אלא לוקח מכדי מידי ידה, דכל חב אחד, איקה עלי כתובה. עמי נזל ונזבין, אי הוא דאב סדה נפשי. כשמדובר בלוקח, אנחנו לא מודאגים לעשות הגנה ללוקח בעצם. הוא ידע כשהוא קנה את הקרקע שכל אחד יש לו כתובה. ולמה הוא קנה את זה בכלל? הוא ידע כשהוא קנה שאולי מישהו יגבה את זה, ולכן הוא זה שמפסיד לעצמו, ולכן אין שום צורך לדור הנאה במקרה של לוקח. המקדיש נכסיו, משנה חדשה, והייתה עליו כתובת אישה ובעל חוב. אין האישה יכולה לגבור כתובתה מן ההקדש, ולא בעל חוב את חובו, אלא הפודה פודה על מנת ליתן לאישה בכתובתה ולבעל חוב את חובו. מה שאנחנו לומדים כאן, המקרה שדיברנו עליו מקודם, שאפשר להקדיש נכסים, אבל אם יש כתובת אישה יכולה לגבות מהנכסים האלו, בכל העניין הייתה הדאגה שנעשה קנוניה, השאלה איך לוקחים את הכסף מההקדש. אוקיי? אז לפי המשנה, צריך לפדות, ככתוב הפודה פודה, זה נשמע שלא חייב להיות מי שחייב את הכסף, או האישה בעצם שמקבלת את הכסף חזרה. צריך לעשות איזשהו פדיון עם כסף קטן, כאילו לא כסף משמעותי, הוא פודה כדי ליתן לאישה בכתובתה או לבעל חוב את חובו. עכשיו יש מחלוקת רש"י ורמב"ם למה הוא צריך לעשות את הפדיון הזה. לפי רש"י בעצם, מי שמקדיש נכסים עם שיעבוד, שזה המקרה שלנו, אי אפשר בעצם להקדיש כספים אלו, כי יש עליהם שיעבוד. ולכן, הם בעצם לא קודשים בכלל, וכל הסיבה, ונראה את זה גם בגמרא, כדי שלא יאמרו, הקדש יוצא בלא פדיון. לא רוצים שאנשים, זה כאילו סוג של מראית עין. רוצים שיחשבו שלא צריך לעשות פדיון, ולכן עושים את זה. הרמב"ם אומר בעצם שאפשר להקדיש נכסים משועבדים, ואז הוא צריך להגיד שהחכמים תקנו כדי לעשות את זה בצורה קלה יותר, כדי להקל בבעל חוב ואישה בכתובתה. כדי להקל להם הם עשו את זה יותר קל, שלא צריך לפדות עם כל הסכום, אפשר לפדות עם כסף קטן, בכך לשחרר את הכספים, כאילו את הדברים, ובכך לקבל את החוב שלהם חזרה. הקדיש 90 מנה והיה חובו 100 מנה, אם הוא הקדיש סכום יותר קטן מאשר החוב, כשהסכום שווה פחות מהחוב, מוסיף עוד דינר, כאן כנראה הבעל חוב צריך להוסיף עוד דינר, זאת אומרת שוב סכום קטן יחסית, הוא פודה את הנכסים האלו על מנת ליתן לאישה כתובתה ולבעל חוב את חובו. יש הרבה פרשניות על מה זה מוסיף ולמה הוא מוסיף, אבל נסתפק ב... זה בעצם הבעל חוב, ואולי זה בא להדגיש שאפילו הבעל חוב יכול לפדות את זה, ולא רק הבעלים, של ה... כאילו מי שרוצה לקבל את הכסף יכול לפדות, ולא רק מי שהקדיש את זה, אולי זה החידוש כאן. שוב, יש כל מיני פרשניות כאן, כדי ליתן את זה לאישה בכתובתה לחוב את חובו. אז קודם, אחר כך נדון בזה קצת יותר בפירוט בגמרא. למה לי למאמר הפודה פודה? אוקיי, עכשיו חוזרים לרשע. למה כתוב הפודה פודה? בשביל מה צריך פדיון? שוב, זה, הפשט כאן הולך יותר טוב לפי רש"י, כאילו בעיקרון לא צריך פדיון. משום דרבי אבאו, דאמר רבי אבאו, שלא יאמרו הקדש יוצא בלא פדיון. אוקיי, שאנשים לא יחשבו שאפשר פשוט לקחת משהו שהוקדש ולהוציא את זה בלא פדיון, כי הם לא ידעו בשביל מה אתה פודה, וזה שבעצם הקדש לא עבד בכלל, כי זה היה נכסים משועבדים, אולי אנשים לא ידעו את זה. עכשיו הגמרא אומרת לנו, מתניתין דלא כרבן שמעון בן גמליאל, ועכשיו אנחנו נבין יותר את הספר של המשנה, על פי משהו חולק עליו, כאילו חולק על רבן שמעון בן גמליאל, כי הוא אומר ככה, אם היה חובו כנגד הקדשו, אם החוב היה אותו סכום של ההקדש, או בוא נגיד את זה אחרת, ההקדש היה בסכום של החוב, אז פודה, ואם לאו אינו פודה. כאילו, אז הוא צריך לפדות את זה. אבל אם זה לא כך, ובעצם ההקדש היה פחות מהחוב, אז לא צריך לפדות בכלל. או, לא יכול, סליחה, לא יכול לפדות בכלל. למה? ורבנן, אוקיי, הסיבה היא בעצם, כי, וזאת אומרת שאי אפשר לפדות את זה בסכום מאוד קטן, חייבים לפדות את זה בשווי עצמו, והסיבה הוא פשוטה, בגלל כשיש נכסים שהם לא בגובה של החוב, אז הנכסים האלו לא היו משועבדים לחוב בכל אופן, כי הם לא יכולים לחסות את הסכום של החוב, אז אנחנו רואים בהם שהם לא משועבדים לפי רבן שמעון בן גמליאל. ברבנן, הם רואים שבאמת זה כן יכול לחסות לפחות את חלק מהחוב. אז הגמרא שואלת עד כמה, כאילו עד איזה, אם זה, כן, במשנה הביאו דוגמה שההקדש 90 והחוב הוא 100. מה אם ההקדש היה 10 והחוב הוא 100, מה הם גם יגידו שזה יכול, זה משועבד? אז באיזשהו שלב צריכים לשים גבול. אז עד כמה? אמר רב חונה בר יהודה, אמר רב ששת, עד פלגה. אם זה חצי מהשווי, אז כן. אבל אם זה פחות מחצי מהשווי, אז כבר אנחנו אומרים, גם הם יסכימו למרות שמן, גם בגלל שזה לא משועבד לחוב הזה, ואם כן, הוא אינו יכול לפדות, אלא אם כן הוא פודה ממש לפי הסכום, כי שוב, אם זה משועבד לחוב, אז כבר ההקדש שלו אינו חל. אבל לא, אם זה לא היה משועבד לחוב. משנה חדשה, ובזה נסיים להיום, אף על פי שאמרו חייבי ערך ממשכנין אותו, למרות שהגזבר של בית המקדש יכול לבוא כדי לגבות את הערך אם הוא לא משלם, נותנים לו מזון, הוא משאיר לו עם דברים ספציפיים. מזון 30 יום, צריך מזון לחודש, וחסות 12 חודש, כסף לקנות בגדים ל-12 חודש, מיטה מוצעת, מיטה מוכנה כאילו עם הכל בפנים, כאילו מיטה ש... כן, זה לא מיטות שלנו, הם היו שמים קש וכאלה על המיטה כדי לשכב עליו, בסנדליו, okay, סנדלים או נעליים, ותפיליו, התפילין שלו, לא, אבל לא לאשתו. כל זה בשבילו, אבל לא צריך להשאיר גם לאשתו. זה רק מתייחס אליו, כן, זה נראה קצת מוזר, למרות שהוא אחראי על מזונות אשתו וכו', אז לכן זה קצת מוזר. ולא לאשתו ולבניו, גם לא לבניו. אם היה אומן, נותן לו שני כלי אומנות מכל מין ומין. חרש, נותן לו שני מצדים ושני מגירות. אם הוא נגר, אז משאירים אותו עם שני, שני כלים. מצדים זה כמו גרזן ומגירות זה כמו מסור. שניים, כדי שאם אחד ישבר, אז יהיה לו את השני. רבי אליעזר אומר, אם היה עיקר, נותן לו צמדו. צמד בקר זה הזוג של הבקר שהם עובדים במחרשה. וחמר נותן לו חמורו, אם הוא מנהיג את החמור ולסחוב ציוד, אז משאירים אותו עם החמור. היה לו מין אחד מרובע ומין אחד מועט, okay, אם היו לו, כגון רשי אומר, כגון שלושה מצדים ומגירה אחת, נותן שניים מן המרובע, מין אחד מרובע ומין אחד, אין אומר למכור את המרובה ולקח מן המועט, אלא נותנים לו שני מינים מן המרובה וכל שיש לו מן המועט. אוקיי? כאילו הוא לא מקבל את, הוא לא יכול למכור את המרובה כדי לקחת עוד אחד מן המועט, אלא משאירים אותו עם השניים שהיו לו, מוכרים אחד, ומה שהיה לו האחד מן המועט, הוא נשאר עם האחד הזה. המקדיש נכסיו, אם הוא מקדיש כל הנכסים, אז רשי אומר, התפילים בכלל נכסיו, ומעלין לו תפיליו. זאת אומרת, הוא יכול לפדות את התפילין מתוך מה שהקדיש.